שלום וברוכים הבאים לתוכנית 66 של ספק סביר. תוכנית מיוחדת קצת, בגלל כל מיני גורמים, בין היתר העובדה שיצא ספר חדש בסדרה של שיר של אש וקרח, ואני אישית התמכרתי לטים פורטרס 2 וגם כל הסיבות אחרות, לא הקלטנו תוכנית השבוע. מה שכן עשינו זה אספנו כל הקטעים שנערכו ולא נכנסו לתוכניות הקודמות, וגם הקלטנו לכם כמה קטעים חדשים בנפרד, וזה יהיה התוכנית שלנו השבוע. אז אנחנו מקווים שתהנו. היום כל התאריכים בין תחילת השנה לעכשיו, שזה כל הקטעים שערכנו ואספנו, ואיתי לא נמצא אף אחד פה, אבל בקטעים השונים מופיעים כל חברי הפאנל, ותהנו לכם.
כל פעם יש את התרמיות של האנשים שאומרים, אני מצאתי איך לגרום למכונית לנסוע 100 קילומטר, אני מצאתי זה, אני המצאתי היתוך קר, אבל אף אחד לא מעוניין בזה, התקשורת לא מדווחת על זה, הממסד המדעי לא מעוניין בזה, ואנחנו כל הזמן אומרים שזה בולשיט, והנה משהו שמחזק את הטיעון הזה, ברק. אוקיי. כשבאמת מופיעה המצאה כזאת, אז משום מה כולם באמת מתעניינים בזה, וכולם רוצים חלק מזה, ולבדוק את זה וכולי. גריי קולה, יזם מדטרויט, המציא תהליך שלטענתו הופך פלדה רגילה למגדיל את החוזק שלה ב-7%, שזה המון, כי כבר אנחנו חשבנו שאנחנו יודעים כל מה שיש לדעת על פלדה, אז הוא טוען שזה מגדיל את החוזק שלה ב-7% ומאפשר למתוח אותה ב-30% יותר, כאילו לשנות את הצורה שלה, בלי שיתאבד מהכוח שלה, והוא טוען שהתהליך שעושה את זה לוקח 10 שניות. בדיוק, כשכל התהליכים לאיבוד מתכות פלדה שיש לנו עד היום לוקחים או שעות או ימים אפילו. הוא טוען שכן, תשמע, אתה מחמם את זה ממש מהר, ואז מקרר את זה ממש מהר, וזה עובד. כל התהליך שהוא לוקח 10 שניות.
שלאו דווקא אף אחד לא עשה את זה אף פעם. יכול להיות, ואני חושב שגם היו מקרים שעשו דברים כאלה דברים, אבל פשוט לא חיפשו את הערכים האלה. אתה יכול למצוא אולי היום חרבות שיש להם מבנה מדהים שכמותו זה, אבל אנחנו לא יודעים איך נוצרו באיזשהו מובן.
הוא פנה לאוניברסיטת אוהיו, והוא אמר, תשמעו, אני חושב שעליתי פה על משהו ממש גדול, בואו תבדקו. ואז הפרופסור מהאוניברסיטה אמר לו, זה לא נשמע לי הגיוני, תשלח לי דגימות. אז הוא שלח לו דגימות, והוא בדק את הדגימות, והוא אמר, אתה צודק, מה שאתה אומר באמת זה מה שאנחנו רואים בניסויים. ואז הוא הוציא על זה פטנט, והוא עומד להיות עשיר מאוד. כן, מסתבר, מהאוניברסיטה עשו קצת מחקר, מסתבר שמה שהם חושבים זה שכשפלדה מתחממת מהר מאוד, נוצמרים בה מבנים קטנים של פחמן, ופשוט עד היום בתעשייה גם קיררו אותה לאט, מה שגרם למתכת לחזור למצב ההומוגני והיותר חלה שלה. וכשהוא מקרר אותה מהר, אז נשארים חלק מהמבני מקרו האלה במסגרת הפלדה, מה שנותן לה את התכונות היותר חזקות. אבל הוא לא ידע, הוא פשוט אמר, הגעתי לתוצאות. והוא הוציא על זה עכשיו פטנט, וכבר קוראים לזה פלאש בריט, משהו כזה. לא יודע, הוא הוציא על זה פטנט ויש על זה טריידמרק, והוא עומד להפוך לבן אדם מאוד עשיר. אז הנה לכם, כשמישהו טוען שיש לו המצאה שמשנה את ההנדסה ואת העולם וכולי, וזה באמת משנה, זה מאפשר לעשות מסגרות מתכת ועמודי תווך הרבה יותר קלים ומבנים חדשים, אז פשוט בודקים את מה שהוא אומר, ואם זה נכון, אז הוא יהיה מפורסם ומיליונר, והכל יהיה בסדר.
ירון, אבל הוא לא מאיים על השלטונות, הוא לא מציע אנרגיה חופשית, הוא לא משנה את מערער את המבנה, הוא סתם נהיה עשיר.
בטח שהוא מאיים, ככה בנו את מגדלי התאומים, ובגלל זה בקונספירציה צריך גם פצצת אטום כדי להוריד אותם, כי הם היו חזקים יותר ב-7%.
התיאוריה הזאת היא בגוחכת. יש,
אוקיי. כן. אז זהו.
Gays and God. אז ככה, יש איזשהו איגוד של איגוד הרופאים הקתולים בגרמניה. זה מין איגוד כזה, זה השם שלהם. הם פרסמו באתר שלהם שיש להם יכולת לרפא הומואים ולסביות. ומי שמוביל את האיגוד שהוא דוקטור וינקלמן. וינקלמן, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. הוא בעצם ראש איגוד הרופאים הקתולים. הוא שם דגש על הטיפול ההומופתי. בכותרת ככה כתוב, איגוד הדוקטור הקתולי מאמין שיש ביכולתו לרפא את ההומואים ולסביות בעזרת גלולת סוכר, וזה רק כמובן אותם הומואים ולסביות שמבקשים. אם אתם לא תבקשו ולא תבואו ולא תרצו, אתם לא תרפאו. בעצם אני אתן קודם את הצד שלהם, ואז מה אמרו על זה הארגון ההומואים, שהם כמובן מאוד מאוד נפגעו מהכתבה הזאת. מה שהם טוענים זה בעצם, הם מצאו, יש הרבה מאוד הומואים ולסביות שמוצאים את עצמם במצב חירום רוחני ופסיכולוגי מאוד מאוד קשה, ובן אדם, שלא לדבר על הומו, שהוא מגיע למצב כזה, צריך שתהיה לו כתובת, והם בהחלט הכתובת לעזור לו ולטפל בו. יש טענה שבעצם אין כל כך מחקרים אצלהם, הם טוענים שהם מרפאים באמצעות, כמו שאמרתי, הומופתיה, פסיכותרפיה ויועץ דת. זה טיפול משולב שמאוד עוזר להם. הם לא כל כך שמו מחקרים באתר שלהם, או האתר שלהם לא מעודכן לגבי השיטות, כי זה לא כל כך אקטואלי כרגע לדבר על זה. ככה הוא מציג את זה, אותו דוקטור וינקלמן, והוא מצא שבאשר לבסיס המדעי, ואני אחזור למילה מדעי כמה פעמים, של הטיפול, האיגוד מציע את הספרות שעוסקת בפסיכותרפיה, פילוסופיה ותיאולוגיה. הספרות הזאת היא הבסיס המדעי למה שהוא מטפל בו, אוקיי? אני אחזור על זה שוב, או שזה היה מספיק ברור. כמובן שזה בסיס מדעי מובהק, כן? לדוגמה, אחד הספרים שמסתמכים עליהם כהבסיס המדעי זה כתבי הקודש כאל של הכנסייה הקתולית. עכשיו, הוא בעצם טוען שהוא לא בא ללחוץ על אנשים כאלה, הוא לא בא להזיק להם חלילה, הוא בסך הכל מחווה דעתו הרפואית, שזה עוזר. עכשיו, הוא מחווה אותה גם למי שמתעניין. אם אתם לא מתעניינים, אז זה לא בשבילכם. כמובן, הוא מציין, אותו דוקטור, שאפילו באתר שלהם, יש מכתב רשמי מהומוסקסואל שהוא כל כך שמח לגלות שיש טיפול לשינוי הנטייה שלו, כי הוא לא מצא שום מטפל שיוכל לטפל בו, וזה עדות אישית, והוא מאוד לצערו, הוא יודע שהדעה הרווחת בקרב המטפלים, שהומוסקסואליות זה תכונה מולדת ולא ניתן לשנות אותה. זה מאוד מצער אותו. טוב, כמובן ארגון ההומואים והלסביות יצא במחאה מאוד גדולה נגד זה, והם אמרו שזה אלבון וחוצפה וכולי. הדוברת שלהם, היא אמרה דווקא מספר, משפט יפה, רגע, קוראים לה רנטה רמפ או משהו כזה, והיא אומרת, כמובן, בסך הכל מדובר פה בחיזור אחרי אנשים שאינם חולים עם תרופה שאינה יעילה. וזה בערך כמו המשפט האלמותי של ברק בזמנו, שעם קסמים משהו, אני לא זוכר את המשפט, אבל...
כן, זה הגיוני לחלוטין שתרופה שמושתתת על קסם תוכל לעשות
ניסים. קצת פלאים או ניסים או משהו כזה. והיא אומרת שזה מסוכן מאוד, היא נותנת את הסכנה שבדבר, היא אומרת יש הרבה נוער וההורים שלהם שמגלים לראשונה את ההומוסקסואליות, זה באמת שם אותם במקום מאוד לא יציב ובאיזשהו סטרס נפשי שזה מאוד טבעי, והיא אומרת ההצעה לטפל בהם בצורה הזאת היא יכולה מאוד מאוד להזיק להם. אז אולי זה מצד אחד מגוחך להרבה אנשים מסביב שאומרים נו באמת, אבל המקום הזה ש... לא יודעת, ילד בגיל 13-14, היום אפילו 12, שמגלה פתאום איזה נטייה הומוסקסואלית, ורואה כזה, הנה הם יכולים לעזור לי, הוא יכול ליפול למקום מאוד רע, במקום שבאמת יעזרו לו, ועל זה בעצם יוצאים ארגון ההומואים והלסביות. אותו ארגון הרופאים הקתולים, הם אומרים, תראו, העמדה הזאת היא לא מייצגת את הכנסייה הקתולית, היא בעצם, הכנסייה הקתולית עוד מתחבטת בסוגיה, היא עוד לא סגורה על עצמה. כאילו, הם אומרים, אנחנו טוענים, אנחנו קוראים לעצמנו הרופאים הקתולים, אנחנו טוענים שזה ככה, אבל אנחנו לא מדברים בשם הכנסייה, הכנסייה עוד קצת מין סוג של מתחבצת בשאלה. וזהו, את האייטם שלח לקהילת הספקנים, שלח לנו עידו קינן, אז תודה עידו. זה עצוב, מה שבעיקר עצוב פה בעיניי זה שיש עדיין אנשים בעולם שהם רופאים. הרופא אמור לדעתי לפחות להיות בעל השכלה. ניסיתי לחפש רופא למהו, לא בדיוק מצאתי. עכשיו גם אומרים, אנחנו רופאים, איגוד הרופאים הקתולים, אז מה, אתם רופאים של מה? דוקטורים עם תואר דוקטור? אני לא בדיוק מצאתי. אבל זה מה שעצוב בעיניי, שלפחות בציבור, בעיניי, נתפס שדוקטור אמור להיות איש מלומד, לפחות למד מדע, משהו במדע. ואם הוא עדיין חושב שההומוסקסואליות צריך לרפא אותה...
עם הומואופתיה, no less.
אם זה היה כבר לפני 100 שנה, היו הכנסייה הקתולית, הייתה צדה ושורף אותם על כישופים.
את הרופא?
כן. הומואופתיה, what is this fucking nonsense?
ופסיכותרפיה גם.
כן, הוא, זה סתם יומרני.
אז זה... באמת נורא והיום, ואם אתם באמת הומוסקסואלים שמוצאים את עצמכם במצב נפשי קשה, או פשוט אנשים מתחבטים, לא, אז יש כאילו, יש המון ארגונים שעוזרים לזה, נוער לנוער וקו לעזרה נפשית, ואפילו תיכנסו לאינטרנט, ליוטיוב, ותחפשו את It Gets Better. אתם מכירים את המיזם הזה? זה מיזם מעולה. כן, המון הומוסקסואלים ולא רק, כאילו כל קהילת הלהט"ב שבבגרות שלהם אומרים בגדול ליעדים מתבגרים, אל תדאגו, זה נהיה בסדר. כאילו אתם עכשיו עוברים גיהנום ומציקים לכם וזה, אבל כאנשים בוגרים זה הרבה יותר טוב.
ובכל מקרה, אם אתם מוצאים איזשהו אתר או משהו שמציע לרפא אתכם מזה, תתרחקו ממנו.
אז זאת השאלה שלי, שבעיניי הכי מהותית בכל הסיפור הזה, הם מטפלים בילדים או רק באנשים שיש להם מבוגרים? שהם בוגרים.
לכאורה ממה שאני קראתי, הם לא, הם, כאילו, זה היה מאוד שיידי, כי זה טיפול שהם מציעים למטופלים שלהם, אז לכאורה אתה צריך להיות legal guardian כדי לאשר אותו. כאילו, יכול להיות שהם מציעים את זה לילדים, אבל רק באמצעות החסות ההורית. אבל לא מצאתי על זה מידע מוצק.
בגלל זה אותה רנטה או רנטה, משהו כזה, היא אומרת שהנזק הגדול שעושים לילדים, היא אומרת ילדים
זה הורים. כן, אבל יכול להיות שזה מאוד לא רלוונטי כל הטיעון שלה, כי יכול להיות שהם לא מקבלים ילדים.
לא, היא אומרת ילדים והוריהם כחפיזה.
זה ההורים, זה לא, אי אפשר להשים את הארגון על הבחירות של ההורים או הבחירות של אנשים מבוגרים. להם יש את הרצונות שלהם ואת האמונות שלהם, והם בוחרים להגיד זה בשפה שמאוד לא מצחת בכן בינינו וחוטלת לכל הדברים שאנחנו מאמינים בהם. אבל הם מציעים שירות מכוחך ככל שהוא יהיה, ואנשם איש בוגר צריך לבחור אם הוא משתמש בזה או מוקיע את זה, וכנה לגבי ילדיו. לא, אתה יודע, אנחנו יכולים לא לאהוב את הארגון, אבל לא להאשים אותו במעשה פשיעה כזה או אחר.
לא האשימו אותו בפשיעה, פשוט נראה לי, כלומר, נראה לי שהדבר שכולם יכולים להסכים עליו, זה גם האנשים עצמם שמציעים את הטיפול, הם מנצלים את הסמכות שלהם כרופאים, על מנת להציע טיפול, שנראה לי שאף אחד בממסד הרפואה, לא מוכן, לא חותם עליו. אף אחד בממסד הרפואה לא חותם על הומואפתיה כטיפול רשמי, והומוסקסואליות היא כבר לא מוגדרת כמחלה נפשית. זה עצוב שהיא הייתה מוגדרת, אבל היא לא מוגדרת כמחלה נפשית. מהבחינה הזאת, הארגון הרפואה לא תומך בטיפולים האלה. והם מנצלים את הסמכות שהם כרופאים כדי כן לקדם.
That is fucking low.
אם מדברים על ספקנות, אז יש לי איזה טידביט נחמד שמראה איך שרלטנות שנחקרת מדעית דווקא יכולה להביא לכל מיני פיתוחים די מעניינים. כמו הרבה מהשטויות שמרחפות שם באזור על ריפוי באמצעות תדרי אנרגיה, ריפוי באמצעות זה, אז יש מרפאים באמצעות תרפיית קול. הם משמיעים לך קולות בתדרים מסוימים, וזה לכאורה עושה רזוננס עם הגוף שלך, ומרפא אותך מעלה את החיות של הגוף או משהו כזה. והרבה מהאנשים האלה, כשהם באים לעשות לך את הפיץ' ולהראות לך שבאמת יש משהו בשיטה שלהם, אז הם מוצאים כל מיני תופעות מעניינות שהם יכולים לעשות עם הקול שלהם. או להראות לך שאתה רואה גם בקול יש אנרגיה, ולכן כל הסיפור הגיוני. ויש כמה שרלטנים כאלה שמשתמשים באביזרים מאוד טקסיים, כמו לדוגמה, קערות תפילה טיבטיות. למי שהוא מכיר, זה קערות קטנות מפח, שיש להם גם עלי כזה, שמסובבים סביב הקערה, וזה מפיק קול בתדירות שכזו.
זה מפח?
מברונזה. אז קערה של נזירים, יש בהם אפקט שהוא קצת דומה למה שקורה כשמעבירים אצבע רטובה על שפה של כוס מים או כוס יין, זה עושה תדרים קוליים כאלה. אז הקטע הזה פשוט בקערה הטיבטית עם העלי שמסובבים, האפקט הזה הוא מאוד מאוד חזק, הוא הרבה יותר דרמטי מבכוס יין, זה עושה סאונד מאוד גדול, ומה שהשרלטנים האלה עושים זה מראים לך, נוצרים אדוות במים בתוך הקערה, וזה אדוות מאוד מיוחדות, זה לא סתם גלים, ממש יש טיפות שמרחפות שם מעל המים, וזה עושה תופעה ממש מגניבה, שבגדול, אפילו בעין היא נראית מרשימה, והאם מסתכלים עליה באמת בהגדלה, אז זה פשוט מדהים, רואים טיפות מרחפות מעל הקערה, זה משהו יפהפה. שני חוקרים מבלגיה ומתמטיקאים מ-MIT כנראה שלחו אליהם טענה של תחקרו את זה, והשני החוקרים האלה באמת חקרו את זה, והם פרסמו עכשיו מאמר עם מתמטיקאים מ-MIT שמסביר באמת מה קורה שם. שזה, שלעצמו מעניין, אבל זה גם יכול להוביל באמת לפיתוחים מאוד נחמדים. מה שקורה, הברונזה שממנה הקערה עשויה, למרות שאנחנו לא תופסים את זה ככה, זה חומר שהוא הרבה יותר נוח לתמרון, כלומר הוא הרבה יותר גמיש, אפשר להגיד, מזכוכית. העלי שמסתובב מסביבו הוא מפיק צליל מאוד מאוד עשיר שעושה גלי הלם קטנים בחומר, והגלי הלם האלה עושים שני סוגים של גלים בתוך המים. גלים מסוימים מאוד מאוד עוצמתיים שמעיפים טיפות מים מעל המשטח, ויחד עם זה גלים הרמונים שגורמים לטיפות לא להישבר אלא לרחף מעל המים. עכשיו זה כשלעצמו זה מגניב, זה תופעה מתמטית מעניינת, הם עשו ניסויים מגניבים, מה זה? זה תופעה עם הסבר מתמטי מעניין, עם מודל מתמטי מעניין, ברק אומר שאני הולך לגיהנום. ושם אני ארטוט. בחופי הקטע המגניב זה הם במקום להשתמש בעלי, הם השתמשו באיזה רמקול שהם גרמו לו לרטוט בתדרים מסוימים, והם הצליחו ככה להגיע לאיזון המושלם, יש סרטונים מדהימים. אבל הקטע המגניב זה עכשיו, באמצעות המחקר שהם פרסמו, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים מעניינים. דוגמה אחת לשימוש שהם חושבים שיהיה אפשר להשתמש בזה, זה נניח ויש לך נוזל שמכיל כמה סוגי חומרים, אפשר להשתמש בטכניקה הזאת כדי לסנן ביניהם. כי הטיפות שירחפו יהיה רק מחומר בדחיסות מסוימת. באופן מפתיע, ככה צנטריפוגות לצורך העניין על חומר גרעינים עובדות באופן דומה. זה מסלולים, שדות מגנטיים שמפרידים חומרים על פי המסות. זה יכול לעשות את זה לנוזלים. זה משהו שאני יודע שחיפשו הרבה מאוד זמן ולא מצאו. הפרדה מאוד טובה של נוזלים. שזה מעניין. בכל אופן, מה שמעניין עבורי זה לראות איך... לדעתי, כשחוקרים את הסיפורים האלה של השרלטנים ואת התופעות האלה שהן לכאורה מיסטיות, מגלים תשובות הרבה יותר מעניינות ומגניבות.
הטיפות שצפו, ריחפו מעל, ההרכב של הטיפות האלה היה שונה במשהו מהמים עצמם?
לא, במקרה הזה הם עשו את זה פשוט עם מים. כלומר, הנוזל עצמו היה הומוגני, פשוט נוצרו שני סוגים של גלים. אבל כעיקרון זה אמור, התופעה אמורה רק להתגבר עם חומרים בדחיסות שונה בתוך המים. כן. אז זה מגניב אותי פשוט לתפוס סיפורים כאלה קטנים תדבית. זה כמובן לא ישנה כלום, השרלטנים האלה עדיין ימכרו את מה שהם עושים וירפו בכל וכל השטויות האלה, אבל לפחות המדע ירוויח משהו.
תודה לך ירון. מה שאני רוצה לדבר עליו הוא תוכנת מחשב חדשה שחוקרים בתחום הנדסת חשמל ומדעי המחשב הצליחו ללמד אותה כיצד לשחק ולנצח בסיביליזיישן 2 רק באמצעות כך שנתנו לה את המניואל, את החובות החוקים של המשחק, ואמרו לה, לכי על זה. הם לא לימדו אותה שום דבר מעבר לאיך ללחוץ כפתור שמאלי וכפתור ימני, לקרוא מידע שמופיע על גבי המסך. לא נתנו לה שום דבר מעבר לכך, לא ידעה מה היא אמורה לעשות או איך מנצחים, היא אפילו לא ידעה באיזו שפה החובות ההוראות שנתנו לה, ותוך כדי המשחק היא למדה, הבינה כיצד ניתן להתקדם. למשל, היא כן ידעה שלצבור דברים זה טוב, לאבד דברים זה רע, דברים מסוימים כלב ואחרים. ובאמצעות קריאה של חוברות הרעות, היא הצליחה למצוא דרכים טובות, טובות לכדי 79% מהפעמים שהיא, מהמשחקים שהיא שיחקה, היא ניצחה. זה לעומת תוכנה אחרת שהגיע רק ל-46% כשלא הייתה לגישה לחוברות ההוראות. ההישג הגדול כאן הוא לא יכול לנצח בסיביליזיישן, כמו שנאמר בכנס שבו זה פורסם, הכנס של ההתאגדות לבלשנות ממוחשבת או מחשוב בלשני, אני לא בטוח, שם טענו שזה מה, המחשב שיחק נגד יריבים חלשים, יריבים מוחשבים גם הם דרך אגב, כמובן, אתה משחק סיביליזיישן 2, אתה משחק אותו מול המחשב. המחשב שיחק נגד מחשבים אחרים, אבל ה-AI שנגדם הוא שיחק הם תוכנות שנוצרו מלכתחילה על ידי יוצרי המשחק, והם לא בדיוק מערכות רחמות. ועוד המחשב שיחק נגד גרסה חלשה שלהם, בדרגת קושי פשוטה. הטענות היו שמה הקטע שהוא הצליח לנצח, אבל זה שהוא הצליח לנצח זה בכלל לא הקטע. עצם העובדה שהוא הצליח לנצח כל כך הרבה פעמים, אפילו עם רמת הקושי פשוטה, מכך שהוא קרא את החוברת, הפנים אותה, וידע כיצד לעשות דברים, זהו השוס הגדול כאן, וזה הדבר שאולי צריך להדאיג את כולנו, אם יש תוכנה שמסוגלת לקרוא כמו שצריך את ההוראות, ואז להפעיל צבאות שלמים, לכבוש ערים וטילים אטומים, שזה מה שאתה עושה בסיביליזיישן. רק אוסיף את שמם של האנשים האחרים, מדובר בפרופסורית רג'ינה ברזילאי, כן, מ-MIT, אסר קיי ברנבן ודויד סילבר מהיוניברסיטי קולג' אוף לונדון, והם בחרו ספציפית במשחק מחשב, בגלל שהם אומרים, בזמן משחק, מערכת החוקים של משחק היא מורכבת, מסובכת, אבל אנחנו מכירים אותה, ובשבילנו, בשביל מי שמנתח אותה, היא צפויה מראש, אך בתוך ההתרחשות היא כמעט אקראית, ואין שום דרך לדעת מה יקרה, כי היריבים הם אלה שמחליטים מה לעשות רק כשמגיע תורם, רק מבלי שאתה יכול לנחש מראש, מבלי שאתה יכול לדעת מראש מה הם עומדים לעשות בדיוק, ולכן זו סביבה מצוינת כדי לבחון האם המערכת הלומדת מתפתחת כמו שצריך, האם היא באמת יודעת להפנים ולהגיב כמו שצריך על בסיס המידע שהיא אספה. ברק, מה התגובה שלך לנושא? Yeah, man! It's insane! תודה, ברק. תגובה שלך, ירון?
מצוין.
מצוין, אני מסכים גם כן. וכעת, כותרות נוספות.
מחקר פורץ דרך חושף מכניזם שבו לחץ ועקה שמופעל על יצורים יכול לעבור לצאצאים שלהם שלא באמצעות ה-DNA עצמו. מה הכוונה? חוקרים יודעים כבר הרבה זמן, וגם כשמתבוננים מסביבנו רואים את זה, שיצורים שחווים לחץ סביב התקופה שבה הם מביאים צאצאים או במהלך החיים שלהם, מעבירים את הלחץ הזה איכשהו לילדים שלהם, כלומר הם מעבירים להם איזשהם פגמים או נזקים שהם לאו דווקא ברמת ה-DNA. כלומר, יכול להיות שהמטען הגנטי שלי הוא תקין לחלוטין, אבל איכשהו אני מעביר אותו מושחת או פגום בצורה שפוגמת בילדים. מעבר לרמה האנקדוטלית שאנחנו יכולים להגיד, רואים את זה על מכורים לסמים, או אנשים שבחירות החיים שלהם משפיעים לרעה על הצאצאים שלהם, זה ממש משהו שנחקר במעבדה. כלומר, אם אתה לוקח חיות מסוימות ואתה מפעיל עליהם לחץ בתקופת ההיריון או בתקופה לפני ההיריון, אתה מגלה שהצאצאים שלהם הם בעלי סיכון, סיכוי הרבה יותר גדול לסבול ממגוון רחב של בעיות בריאותיות, החל מסכרת, דרך בעיות בריאה במערכת העצבים, מחלות ניווניות כאלה ואחרות, השמנה וכולי. ועולה השאלה מה המכניזם ששולט בזה, כי אנחנו יודעים שזה לא ה-DNA. ה-DNA מהרגע שהזרע או הביצית נוצרים, ה-DNA שקיים בו זה ה-DNA, והוא עובר הלאה לצאצאים, והוא לא משתנה בעקבות לחץ. ומעולם לא גילינו מכניזם שיכול לעשות את זה, ועכשיו מחקר חדש מיפן חושף לראשונה ומתעד בצורה מאוד מפורטת מכניזם שמראה איך לחץ יכול לפגום לא ב-DNA עצמו, אבל כן בא לעבור לצאצאים, ברמה מה שנקרא אפיגנטית. אפיגנטית זה אומר שזה לא ב-DNA עצמו, אבל זה עדיין עובר באופן תורשתי. מה שהמחקר רואה זה שיש חלבון מסוים, שנקרא ATF2, Activation Transcription Factor 2. זה חלבון כלשהו שהוא שולט על האופן שבו ה-DNA של היצורים ארוז לתוך הכרומוזומים שלהם. כרומוזומים זה חבילות גדולות של DNA לכל יצור יש את הכרומוזומים שלו. והחלבון הזה הוא משמש כמעין רוחסן ששומר על ה-DNA ארוז בכרומוזומים, ועקה ולחץ גורם לחלבון הזה להתנתק מהמבנה, לרוחסן להיפתח, ל-DNA להיחשף ולזלוג מהכרומוזומים, מה שגורם לגנים סמויים בתוכו להתבטא. עכשיו, אם התהליך הזה קורה בזרע או בביצית, אז בפועל הכרומוזום הפגום עובר לצאצא, למרות שה-DNA לא השתנה, הוא פשוט ארוז בצורה שונה, מה שיכול להביא לביטויים של כל הרעות החולות האלה, כל התופעות החולות האלה בצאצא. שוב, למרות שה-DNA כשלעצמו לא השתנה. אז זה מה שהחוקרים מצאו שיכול לגרום לתהליך הזה. הניסוי שהם עשו הוא בזבובי פירות. מה שהם עשו זה הם שתלו בתוכם גן סמוי כזה, שהוא יופעל רק במידה והכרומוזום ינזק, והגן הסמוי הזה הופך להם את העיניים לאדומות, ככה שהם יוכלו לנטר על הניסוי. מה שהם עשו זה הם לקחו ביצים של זובי הפירות עם המוטציה הזאת, ואפילו עליהם מכה, הם או שמו אותם במים מלוכים או חיממו אותם, בצורה שתגרום לתהליך הזה של פגימה בחומוזום, ואז את הצאצאים שיצאו מהביצים האלה, הם הרבו עם זובי פירות בריאים לחלוטין. מה שהם ראו זה שהצאצאים, גם היו להם עיניים אדומות, כלומר, הכרומוזום הפגום עבר באמת לצאצא, והצאצא ביטא את הגן שאמור להיות חבוי, והוא לא היה, ללא העקה הזאת, הוא לא היה מתבטא. מעבר לזה, מה שהם ראו זה שאם גם על הדור השני הם אפילו עקה, אז התופעה נשארה הרבה יותר, היא נשארה שלושה דורות קדימה. כלומר, זה נזק מצטבר ש... משמש ממש כמו מכפיל כוח של רעות חולות שעוברות לצאצאים. זה מצטרף לשורה גדולה יותר ויותר של עדויות שיש לנו, ש-DNA זה לא סוף הסיפור, וזה אפילו לא חצי מהסיפור. ה-DNA זה אולי מן בלופרינט להרבה מאוד דברים, אבל אנחנו יודעים היום שהסביבה של העובר ברחם, הכימיקלים שאליו הוא חשוף, כימיקלים במובן של הורמונים, הסביבה שלו, ועכשיו גם זה מצטרף במובן של ההיסטוריה של ההורים שלו, משחקים תפקיד גדול, לפחות כמו ה-DNA, ואולי אפשר להגיד גם יותר, כי הם קובעים מה מה-DNA עצמו יתבטא, שזה מאוד מעניין. עכשיו, ההשלכה על צורות חיים אחרות היא שבעוד שלזווי הפירות יש את החלבון הזה ATF2, ליונקים יש את החלבון ATF7 שהתפקוד שלו הוא דומה, גם הוא הרוכסן הזה שהורא זה אחראי לחלק מהתהליך של להרוז את ה-DNA לתוך הכרומוזומים. ומה שהחוקרים מניחים, וזאת הנחה סבירה לחלוטין, היא שביונקים עקה סביבתית פוגמת בחלבון הזה וגורמת לא להתנתק מהכרומוזומים, וככה אנחנו כיונקים יכולים להעביר את העקה שלנו ואת, אפשר להגיד, תלאות החיים שלנו, באופן תורשתי לצאצאים שלנו, למרות שלא באמצעות ה-DNA כשלעצמו. יש פה איזה חזרה לרעיון ישן בגנטיקה, שבזמנו נפסל ונפלט, והוא של תורשה למרקית, אפשר להגיד, שזה אומר שגם התכונות שאני לומד במהלך החיים שלי, גם הן יעברו לצאצאים שלי בתורשה. בזמנו זה נפסל, כי אמרנו כל התורשה קיימת ב-DNA, וה-DNA הרי לא משתנה, אבל פה אנחנו רואים שכן, חוויות החיים שיכולות לשנות את המטען התורשתי שאני אעביר לילדים, גם לא עם את ה-DNA עצמו, ולהשפיע גם עליהם. זה לפחות הדרגה כלשהי, כלומר, ברור שאם למדתי ציור, זה לא יעבור לילדים שלי, ואנחנו מגלים, או אולי נגלה יותר ויותר דברים שכן עוברים. מה שלדעתי האישית זה פשוט נורא והיום, כי זה אומר שאתה דפקת את החיים של הילדים שלך עוד לפני שנהיית הורה בכלל. הטיול הזה שלקחת לגואה בגיל 21, בגללו יהיו לך ילדים שמנים. משהו שהאמת היא לא קיבל את התעודה המשמעותית שלו באינטרנט, אבל כן הופיע בכמה אתרים. חידוש ראשון מזה הרבה מאוד זמן למנוע בעירה פנימית. מה שקורה, המנוע שיש לכם היום במכונית, כנראה שהוא לא השתנה יותר מדי ב-150 שנה האחרונות. עדיין יש לכם שורה של בוכנות, שפיצוצים קטנים של גז דליק בתוכם עם חומר בעירה דוחפים אותם, הלוך ושוב, ומהתנועה הליניארית הזאת שלמעלה ולמטה, היא מתרגמת לתנועה סיבובית שהולכת לאיזשהו ציר שמזיז את הגלגלים וכו וכו וכו.
רק נציין שזה כל מנוע בכלל, לא רק מנוע במכונית, כל המנועים שקיימים בנויים פחות או יותר.
חוץ מקיטור או משהו כזה.
לא, אבל כל מנוע דלק, מנוע שעובד על דלק או על סולר.
כן, לא סתם בעירה פנימית, אלא גם במנופים, גם בזה, באופנועים וכולי. ויש מאמץ מאוד מאוד גדול, חוץ מאמצים של לשנות את סוג הדלק מבנזין למימן או למשהו כזה, ולשנות למכוניות חשמליות לחלוטין, יש גם מאמץ למצוא דרכים יותר יעילות לעשות את המנוע הזה, את מנוע בעירה הפנימית. למה? כי המנוע הזה הוא מנוע מטומטם בצורה שלא תאמן. בכל מחזור שלו, או בכל רבע מחזור שלו, יש בוכנה, מתרחש פיצוץ בה, מושקע המון אנרגיה כדי לדחוף אותה לכיוון אחד, ואז היא עוצרת. ואז מושקע המון אנרגיה להחזיר אותה לכיוון השני, ואז היא עוצרת. ובכל פעם התאוצה והעצירה הזאת מבזבזות למעשה את רוב האנרגיה שהמנוע מפיק.
זה תומך בתהליך וכולי, אבל התנועה הליניארית הזאת מבזבזת המון אנרגיה. זה כמו שאתה תיסע, אתה תיתן המון גז ברקס, גז ברקס, גז ברקס, וכולי. אז זה פגם מהותי בתכנון של המנוע, והוא גם מחייב את כל הנושא של גל הרכובה ומות מות פיתול, מות מומנט וכך הלאה. הוא מחייב המון רכיבים אחרים שבאים להמיר את התנועה הזאת לתנועה סיבובית רציפה, שזה מכניס עוד משקל למנוע ועוד דרישות להיפטר מחום וחלקים שצריכים להיות מתכת מאוד צפופה וכולי. זה סיפור מההפטרה. ויש המון ניסיונות להמיר את התנועה הליניארית הזאת תנועה מעגלית, שהיא רציפה כשלעצמה, והיא תמנע את כל רכיבי המשנה האלה, ותהיה הרבה יותר יעילה בסופו של דבר. וכל המאמצים האלה היו די גרועים, ולמעשה לא הצליחו. למרות שכן יש מנוע אחד כזה, במחקר הזה גיליתי, יש מנוע בשם, מנוע ונקל, על שם אנדסאי גרמנים שתכנן אותו איפשהו בשנות ה-20 והצליחו לבנות אותו בשנות ה-60. זה באמת מנוע כזה, זה מנוע סיבובי שהוא פועל על איזה תנועה מאוד מורכבת. אבל הבעיה במנוע ונקל ובכל שאר רבות הטיפוס שעשו עד היום היא בעיה שחוזרת על עצמה, והיא בעיית האטימה. אחד מהדברים הנחמדים בבוכנות זה שקל יחסית לאטום אותם, וגם אם הם לא אטומות לחלוטין, בגלל האופן שבו הגז מניע את הבוכנה בתוך המעטפת שלה, הוא לא דולף החוצה, והלחץ שהוא יוצר לא דולף החוצה. לעומת זאת, במנועים שאמורים לנוע במעגל, יש בעיה מאוד גדולה, איך אתה מכניס פנימה את הגזים ומפוצץ אותם, ככה שהלחץ לא ישתחרר, ואז מנקה את הגזים בצורה מאוד יעילה. אז לדוגמה, המנוע ונקל הזה, הוא נהדר בלהפיק מהירויות מאוד מאוד גבוהות, כי הוא שוקל מעט, והוא לא מכיל הרבה חלקים נעים וכולי. לעומת זאת, בעיות האטימה שלו גורמות לזה שהתצרוכת דלק שלו גרועה בצורה שלא תאמן, והוא נשחק מאוד, ואתה לא יכול להשתמש בו יותר מאיזה 10 שעות בלי להכניס אותו לסדנת תיקון, מה שהופך אותו מושלם למכוניות מרוץ, לדוגמה. לטויוטה יש מכונית מרוץ שמגיעה למהירויות מטורפות, ופשוט אחרי כל מרוץ צריך להכניס אותה לשופ כדי לתחזק אותה. אז הוא לדוגמה טוב לזה. אבל עכשיו יש סיכוי שמקריאה נוספת ומחקר קטן מאוד שהסיפור ישתנה. מסתבר שפרופסור נורבט מולר, שזה כבר שם שמעיד על כישלון,
שמה גרמני,
כן, מאוניברסיטת מישיגן, אבל הוא והצוות שלו טוענים שהם הצליחו להשיג דגם וייבל למנוע שכזה, מנוע שפועל בצורה סיבובית ונהנה מכל היתרונות של מנועים סיבוביים. אין לו את כל המרכב המאוד כבד מסביב, הוא לא צריך קירור גדול, ואתה יכול לבנות אותו בצורה מאוד מאוד קלה. הוא טוען שהוא הצליח לפתור את בעיית האטימה, או שהצוות שלו הצליח לפתור את בעיית האטימה, והם הצליחו לעשות את זה על ידי זה שאני אתאר איך המנוע פשוט עובד. מה שקורה זה, יש דיסקית ויש פתח מרכזי שעובר דרכה במרכז, והוא משחרר פנימה את גזי הבערה. עכשיו, גזי הבערה, בניגוד לשאר המנועים, הם מתפשטים לדפנות של המיכל, ואז מהסיבוב של הדיסקית פתאום נוצר הרבה מאוד לחץ שם, והלחץ הזה יוצר גל הלם בחומר הבערה שמצית אותו. ככה שגם לא נדרשת הצטה אלקטרונית או משהו כזה, הוא מצית אותו. אבל השוס זה שהבערה מתרחשת מהקצוות אל המרכז, במקום מהמרכז אל הקצוות, וזה עוזר להם לפתור את בעיית האטימה באיזשהו אופן. כן, בינתיים הסיבוב של הדיסקית אותם את חור הניקוז, פותח חורי ניקוז אחרים, דרכם יוצא הגז, שעוזר לסיבוב של הדיסקית, בלה בלה בלה, המון נתונים טכניים, וזה אמור להיות המנוע שיציל את כל בעיותינו.
ובגלל זה הוא נקרא שוק וייב, נכון?
כן, כי גל ההלם הוא שמצית את החומר, בדיוק. הנסה זה מאוד מגניב, כן. גם, שוב, רן אמר לגבי התמונה שלו, הוא נראה עם חריצים מאוד מדויקים כאלה, הם נראים באמת כמו איזה טכנולוגיה חייזרית שאתה...
זה נראה כמו טכנולוגיה חייזרית עתיקה.
כן,
בדיוק.
משהו מהסטארגייט, אתה עושה אותו? זה הדיסקית ש-will release the repository of ancient knowledge, או משהו כזה.
אתה מאוד מדויקת, זה כמעט אומנותי, הייתי אומר.
כן, בדיוק. עכשיו, הוא טוען שהקונפיגורציה המאוד מיוחדת הזאת תהיה נהדרת, היא יכולה לפעול עם כל מיני גזי בערה, לא רק בנזין, גם מימן לדוגמה, והיא אמורה להיות עם יעילות מאוד גבוהה וניצולת מאוד גבוהה. אבל
כמה דגלים אדומים סביב זה. בתור דבר ראשון, המון אנשים עובדים על הבעיה הזאת, כלומר, הסיכוי שתהיה פריצה דרך בנושא הזה היא לא חריגה כשלעצמה, זה דברים שיכולים לקרות ויש התקדמויות הנדסיות באמת. אבל בשום מקום, באף תיאור, לא כתוב מה ניצול את הכוח של המנוע הזה. כלומר, מה היעילות בסופו של דבר שיודע להפיק מהדלק, ויותר חשוב, כמה אנרגיה הוא מסוגל לייצר, בלי שום קשר ליעילות הזאת. כלומר, כמה סיבובים לדקה הוא מסוגל לעשות, RPMים. כי זאת גם בדיוק הבעיה של מנוע וונקל. על הנייר זה נשמע מדהים, אבל הניצול את דלק לאנרגיה שלו, על הפנים, הוא במקרה מסוגל לייצר המון RPMים, אבל עדיין. וכמה ניתוחים טכניים שנעשו על המעט פרטים שיצאו, כולם אומרים, זה כנראה עומד להיות מנוע יחסית איתי, וכל הדיווחים שהוא אומר זה על אב טיפוס קטן שהוא בנה, שמפיק 25 קילוואט, או 25 וואט, סליחה, קילוואט זה היה מדהים, 25 וואט, שזה ניצולת נמוכה, של, לא ניצולת, זה אנרגיה נמוכה, וכנראה שברגע שהוא ינסה לבנות את האב טיפוס השלם והמלא, אז יתעוררו כל בעיות האטימה, כי בקטן החומר לא יכול להימלא דרך הבקיעים, אבל כשאתה עושה את זה גדול אז כן, ואז החומרים שהדיסקית יתחילו להישחק, כמו שקורה במנוע וונקל, ואז כל הבעיות יצוצו. אז כרגע זה נראה מאוד מעניין, זה פרויקט הנדסי שנראה טוב, הוא אולי יוכל להשתלב בהרבה מאוד דברים אחרים, כמו לדוגמה יש את הסקוטרים הקטנים שנוסעים ממקום למקום על בטריות, אז אולי כאלה על בנזין, אולי למכוניות צעצוע, אולי לגשושות חלל, אני לא יודע, כל כאלה, אבל כנראה שבתור מנוע מכונית, עוד רחוק מאוד היום עד שיהיה פתרון הנדסי, וכנראה שכולנו ניסע במכוניות חשמליות לפני שהמנוע הזה באמת ייכנס לייצור מסחרי המוני.
באיזה כתב עת זה יתפרסם?
הוא כרגע רק הוציא פרס ריליס של האוניברסיטה, כל מיני
אתרי... Red flag!
אכן, אבל מה שחשוב לזכור, זה לא מדע, זה הנדסה. אין פה... כן, אני אומר, התפתחויות הנדסיות כאלה הם לרוב לא משתחררות בכתבים מדעיים.
וואלה?
כן.
אין כתבי עת הנדסי?
אני מניח שיש, זה עדיין לא יתפרסם בהם, אני מניח שכשהוא יבנה את הדגם היותר גדול, אז זה יתפרסם בהם.
אוקיי.
כן, אתה צודק שכאילו זה נראה בעייתי, זה התפרסם באתרי חדשות משניים, וכמו שאני אמרתי, אני חיפשתי, זה לא עשה הרבה רעש באינטרנט, זה לא נתפס כל כך חזק. כנראה כי שוב, גם הוא אני מניח לא יוצא למסע גיוס תרומות או משהו כזה, הוא עושה את העבודה שלו עם הצוות שלו, מהנדס. אז זהו, אז באמת, כאילו, נראה לי גם מוזר שעובדים על זה בכזה, כי עוד משהו שהיה מאוד חסר בדיווחים האלה, לרוב השוס בפיתוחים הנדסיים על מנועים, זה תמיד מופיע השורה, וזה יוכל להחליף את המנוע באוטו שלכם. פה, כנראה בגלל האופן שבו התנועה הסיבובית מופקת, זה לא. אתה תצטרך לייצר מכונית יהודית לזה. ואם כבר, אז למה לא לעשות אותה חשמלית עם הטכנולוגיות שיש היום? אז במובן הזה, כאילו, זה לא שאתה תוכל לקחת האוטו למוסך ולהחליף את המנוע שלך במנוע כזה, שזה חסם מאוד גדול על הכניסה של הדבר הזה לשוק, אלא אם כן באמת למזלטים או לכאלה, לא יודע, לדברים שכאלה.
אני עוד מחכה למכונית שאתה זה צריך להכניס זבל לפרוססור למעלה, ואז אתה יכול לנסוע לעתיד.
האמת שבאת
חכה לזה.
כן, מיסטר פיוז'ן בחזרה לעתיד. הפעיל רק את מעגלי הזמן של המכונית, הוא לא הפעיל את המנוע שלה, היא עדיין הייתה מבוססת דלק. ולכן כשהוא אמר שאם זה אפשר לנסוע לעתיד, לא לנסוע ספציפית, אז ברק בדיוק הזה צודק, אני רק רוצה להבין.
Flux capacitator, capacitator, capacitator. It's the thing that makes you go through time. What is it? It's
אתה לא הבנת, זה כרומוזום Y, זה נראה כמו כרומוזום. גבר הוא זה שגורם לך. גבר הולך לאיבוד דרך דלוריאן.
טוב חבר'ה, אני פשוט רק רוצה לסכם את הידיעות שלי בנושא שמאוד חשוב וקרוב ללבי, והם ההשתלטות של חרקים על העולם. אני משתדל מדי שבוע להביא לכם ידיעה, או בין אם היא מוקלטת או לא, על למה חרקים הם סכנה שצריך להתמודד איתה היום ולא מחר שיהיה מאוחר מדי. בדיוק, אנחנו מגלים כל הזמן דברים חדשים ועוד יותר נוראים החרקים. עכשיו, הפעם זה מורבב עם גאווה לאומית, או כפי שאני רואה את זה, אי גאווה לאומית. אני אסביר לכם עוד מעט למה. אז במאמר שפורסם בזוקיז, או זוקיז, כן, זוקיז, זה זו וקיז, כאילו. זה אונליין פאבליקיישן, אופן פאבליקיישן. אני חושב שהיא פחות נחשבת, נגיד, מפלאס וואן או משהו כזה, למרות שגם פלאס וואן הוא אופן אקסס, וזה, למרות שהוא פיר-ויוד, הוא אופן אקסס, חלק מהחולשות שלו. אבל זה פשוט משהו שלא יעניין את רוב האנשים. כי למרות הכותרת שניסתה לעשות זה מעניין באתרי החדשות המדעיות, של הנה דבר שמפתיע, שזה בעצם שחיפושיות אוכלות צפרדיים ולא להפך, הנה, היפוך היוצרות, זה בעצם לא נכון. כאילו, יש, מה לעשות, יש חרקים שאוכלים דברים גדולים יותר. זה כבר ידוע, והאכילה של צפרדים וחברים דומים להם ידוע על הקבישים מסוימים, אבל זה איזושהי ידיעה ספציפית שעשתה ניסוי שחייבים לדבר עליו. אז חבר'ה מאוניברסיטת תל אביב, בשם גיל ויזן או ויזן ואביטל גזית, לקחו את ה-Eponius beetle, Eponius beetle, יש שתי סוגים, E-Digini ו-E-Circumscriptus. זאת חיפושית שאוכלת בדרך החרקים, תולעים ופגרים של חיות, כי זה מה שאנחנו אוהבים. והם התבצעו פה בארצנו כמה מקרים שבהם אכלו, או נראה שיש עדויות לכך שהם אכלו צפרדים. נצאו לבדוק את העניין הזה. אגב, באזור חדרה יש כמה כאלה. ועוד מקום. כן. עכשיו, מה שמטריד זה שבמהלך היום הרבה פעמים הם הלכו כאילו לסביבה ומצאו אותם, הרבה פעמים נמצאים החיפושית והצפרדיה. יש עוד אמפיביות שהתעסקו איתם, אבל אני אדבר בעיקר על הצפרדיה כי זה נוח. אז מצאו את החרק, את החיפושית ואת הצפרדיה מתחת לאותו מחסה. כאילו, לא בריז, כן, אבל ביחד באותו מקום, אף אחד לא מתעסק אחד עם השני. ואז מגיע הלילה, והחיפושית אוכלת את הצפרדיה. עכשיו, כן. אז הם אמרו, אוקיי. הם אומרים, אוקיי, אז באופן ביולוגי קלאסי, בטבע קצת קשה לעקוב אחרי הדברים, בואו נביא אותם לתוך המעבדה, ונראה. אז עקרו את השתי סוגי חיפושיות האלה, עם עוד איזה חמש סוגים של אמפיביאנס, לא בטוח, כאילו, צפרדיה, זה סוג אחר של צפרדיה, סלמנדרה, ואיך קוראים לה? טריטון פסים. אז הם לקחו אותם, ופשוט עשו להם, ולכן הגאווה המקומית היא לא גאווה, הם עשו להם דף מאץ', שם אותם זוג ב-38 מקרים שונים, 38 זוגות של חיפושיות עם 38 זוגות של חיות אחרות, וצילמו והסתכלו ותיארו את מה שהם ראו, וזה פחות או יותר אותו דבר שהם גילו בטבע, וזה שב-99% מהמקרים במהלך היום והחיפושית והצפרדיה מסתדרים, מגיע הלילה, החיפושית קופצת על הגב של הצפרדיה, עושה לה איזה ביס בגב, שגורמת לצפרדיה להתפרע ולהשתגע כמו שאתם לא מאמינים, ואז בעזרת המנדיבלס היא עושה לה איזה חתך כלשהו בגב שם, שמוביל לשיתוק שלה כעבור מה זה היה, זה בין דקה לשתי דקות, ואז היא אוכלת אותה, ואני משער, לא כתוב בפירוט בכתבה, אבל שהיא עדיין חיה בזמן שהיא אוכלת אותה, שזה לא יכול לקחת שעה, שעתיים, ואחרי זה רואים שהבטן שלה מלאה, של החיפושית. למעשה, המקרה היחיד שבו לא הייתה אכילה של החיפושית את הצפרדיה, זה החיפושית מסוג ה-E-Circumscriptus עם הטריטון הפסים. כל השאר, החיפושיות אכלו את הצפרדיים. לרוב את אותם חלקים. אז חבר'ה, אני אומר את זה כל פעם. אני לא יודע, זהו, זה מה שהיה חסר, זה לא יודע כמה איזה איכות יש למחקר הזה, אבל הוא בהחלט חולני. הוא חולני. אני חושב שהיינו יכולים להתחיל במקרה אחד, נגיד, ואז להרחיב את זה לשתיים, שלוש, לא צריך להתחיל ישר ל-38. לא שצפרדים חיות נחמדות במיוחד, אבל ציינתי בהתחלה שהחיפושיות האלה אוכלות חרקים אחרים, שזה חלק מהקטע של חרקים שאני נורא אוהב, שהם אוכלים אחד את השני. אז ראו הזהרתם, לא נעשה משהו עכשיו, יהיה מאוחר מדי.
רק נזכיר שני אירועים שצפויים להיות לנו בחצי השני של חודש יולי. ב-21 ליולי, ב- ברחובות, יש אירוע שעיריית רחובות בשיתוף מכון ויצמן, מגישים בירה מדע ומצב רוח. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס למכון ויצמן עצמו ולהתעדכן בפעילויות שיהיו, כי עקרון מדענים ממכון ויצמן ייצאו למקומות הבילוי בעיר, ויתנו הרצאות וכל הקטעים משעשעים כאלה ואחרים. אז זה קורה ב-21 לשביעי, וב-25 לשביעי בתל אביב יש ערב ספקנים בפאב. בפאב גורדו בחוף גורדון בתל אביב. לוטם אליהו תרצה על השיטה המדעית, אתם מוזמנים להצטרף אלינו וליהנות. אז מצפים לראותכם.